שלום צופים יקרים, אנחנו בסדרת הפתרון בפרק נוסף שבו אנחנו מנסים לברר את המשנה הכלכלית והחברתית של חוכמת הקבלה. איתנו באולפן הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום.
שלום לכולם.
וגיא יצחקוב, מה שלומך?
אהלן.
אהלן. טוב, אנחנו באופנות
כלכליות. ככה זה נהוג בין הכלכליים.
בשביל הטלוויזיה.
כן.
היום אנחנו בעניין של אופנות כלכליות, ואחת האופנות ששולטת בעולם עשרות שנים בעצם, אידיאולוגיה מאוד מובילה ודומיננטית, נקראת ניאו-ליברליזם. זה הקפיטליזם במתכונת הקיצונית שלו. תכף נפרט. ממש לאחרונה פרסמה קרן המטבע הבינלאומית מחקר מטעמה, שנוקב ביקורת חדה מאוד על המודל שהיא עצמה מיישמת ודורשת ממדינות אחרות ליישם. ואנחנו רוצים היום קצת להציג לך את הממצאים של המחקר, לקבל את תגובתך, ובהמשך לפתח כמה שאלות שהכנו לנו מראש.
כן. כאילו אני המומחה בדווקא.
אנחנו חושבים שהמומחיות שלך בחקר הרצון האנושי, ההתפתחות שלו, נותנת פרספקטיבה שבטוח לכלכלנים האלהן, ותעזור לנו ליישב בין השניים.
בסדר.
זאת המטרה.
אם משהו משנות ה-80, שהיה הכי בולט, גילו שהוא גם ככה לא עובד, אז אנחנו לא בעמדה פחות טובה.
אוקיי, הממצאים העיקריים של המחקר הייתה למשל ש... קודם כל, מה זה ניאו-ליברליזם? ממש בכמה... בקטנה, כמו שאומרים. זה אידיאולוגיה כלכלית שמדברת על הקטנת המגזר הציבורי. ועל הפרטה. כאילו המגזר הציבורי הוא שמן ולא יעיל, ואם מעבירים לידיים פרטיות שעובדות למטרות רווח, מקבלים שירות יותר טוב לאזרחים ומערכת יותר יעילה.
יותר קפיטליסטית, זאת אומרת.
כן, זה קפיטליזם קיצוני.
כן.
כלומר, אם מתערבים לטובה...
לא נשאר בידי המדינה שום דבר, רק כל מה שאפשר להעביר לידיים פרטיות, נעבור.
למעט מה שנקרא מוצרים ציבוריים, נניח ביטחון ודברים כאלה שאין ברירה. למרות שבארצות הברית גם על זה הולכים, כלומר מפריטים גם לוחמים ומפריטים גם בתי כלא, שם זו גרסה קיצונית של זה. דבר שני זה בעצם הקטנת ההוצאה הציבורית. כלומר, תפקיד הממשלה בתשלום קצבאות, בדאגה לחינוך, לרווחה, לשירותים נוספים, לבריאות, היא מינימליסטית. ולכן, למה? כיוון שרוצים להעביר את המשאבים שמושקעים בזה לגורמים בידיים פרטיות שהם נחשבים אלה שהם מחוללי צמיחה. למוכשרים, לזריזים וליעילים שיקימו בעצמם את המערכות האלה.
נכון.
אנחנו רואים את זה בישראל, עשרות שנים, בעצם בעשר שנים האחרונות, המדינה מושכת את ידה ממוצרים ציבוריים כאלה, התקציב מאוד מצומצם, וההטבות הולכות נניח לחברות הייטק גדולות, לבעלי הון, שאמורים לתדלק את הצמיחה, ובעצם לגרום לכולנו ליהנות ממנה בסופו של דבר.
כאילו.
עכשיו גם אם מתגלים, נגיד, עודפים בגביית מיסים או בהכנסות המדינה, הם הולכים להקטנת החוב הלאומי. הם לא ילכו להגדלת ההוצאות הציבוריות ליותר תשלומים. כמה שיהיה לנו פחות חוב, נהיה יותר חזקים במסחר הבינלאומי, זה נחשב טוב כלפי הדיון.
ניתן לך דוגמה. נניח, בישראל, ישראל היא אחת המדינות היחידות בעולם שכבר 6 שנים, החוב הלאומי שלה קטן. בארצות הברית הוא כמעט, הוא גדל ב-50%, באירופה הוא ברמות של 200-250%, בישראל הוא ירד לרמה של 70%, כבר 6 שנים בעקביות. כלומר, יש עודפי גביית מיסים, המדינה צריכה להחליט מה היא עושה איתם. נניח, אולי מחלקת לאזרחים, משפרת חינוך, בריאות, רווחה, או לחילופין, מצמצמת את החוב כדי לראות יותר טוב סטטיסטית. מה היא עושה? מצמצמת את החוב. וממשיכה ללחוץ עלינו עם גזרות, עם עלת מיסים לפעמים, והיא לא משתמשת בעודף הזה לרווחת האוכלוסייה.
טוב, זאת שאלה. באמת, איך מה לעשות עם זה?
לא, כאילו הרציונל שבעיתות משבר, העובדה שאתה עם חוב קטן יאפשר לך להתמודד טוב יותר. עכשיו המחקר מערער על הקביעה הזאת, אבל זאת הנחה די בטוחה של המודל.
זה היה עד כה, אבל היום כבר לא מתחילים, מתחילים כבר לצפצף על כל החובות האלה.
כן, כאילו היחס...
ולכן יש לך חוב קטן, אבל יש חוב גדול, נו, אז בינתיים גנבתי יותר ואני שמח.
אמרת באחד השיחות האחרונות שלנו, שאם אתה ארצות הברית, אז חוב שלך הוא בעצם חוב פיקטיבי. אף אחד לא יבוא, יגיד לך, תשלם עכשיו, אתה יכול להגדיל אותו. בינתיים, שאר המערכת העולמית מתנהלת כאילו החוב זה משהו מאוד, מאוד משמעותי בקביעת האיכות של הכלכלה והמעמד של הכלכלה.
אבל מישהו דורש ממישהו באמת לשלם את החוב?
לכאורה כן, כאילו הדבר המעניין הוא שמיד נציג את הדוח של קרן המטבע הלאומי, דווקא היא זאת שדורשת כאשר היא מצילה מדינה, נגיד יוון או איטליה או מדינות כאלה, דווקא היא דורשת ממנה להקטין את החוב, שזה צעד ניאו-ליברלי. ועכשיו היא פרסמה אותה קרן מטבע הלאומית, את המחקר שמיד רונן יציג אותו. כלומר, יש פה איזה פרדוקס, שכן, כאילו כן עדיין משתמשים בדבר הזה.
לא, זה איזה מין אינרציה כזאת.
עוד שני מאפיינים בולטים של הניאו-ליברליזם, א', זה תחרות, 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 ולא על השפעה לחברה. כן, זה ברור. תחרות, בריאה, כלכלה, כמו שאנחנו מכירים אותה, מתוך הנחה שזה ישפר את השירות לאזרחים, וכיוצא בזה. והטבות, בעצם הטבות מס, הטבות משמעותיות, לאלה שאמורים להניע את הכלכלה קדימה. לשיטה הניאו-ליברלית, מי שמניע את הכלכלה זה לא העמך שמייצר את הצריכה, אלא דווקא אלה שבקודקוד של הפירמידה, הם לכאורה מייצרי המשרות, הם אלה שיודעים להקים את המפעלים, להמציא את הטכנולוגיות, ובעצם מספקים פרנסה לכולנו.
עד שמגיעים למצב שאם הם נופלים, הממשל צריך להפיל אותם, כי הם יותר מדי גדולים כדי ליפול. זה גם מגיע
להציל אותם. או...
כן, להציל אותם כי הם יותר מדי גדולים.
כן.
והתנועות הון זרות.
אוקיי, ונכון, ומאפיין האחרון כמובן זה שזה זה גם מתאים לעולם הגלובלי והמקושר. ניאו-ליברליזם מדבר על פתיחות של משק לעולם. חייבים לאפשר, פעם היה מגבלות, אסור היה להביא דולרים, אסור היה להוציא דולרים, וכיוצא בזה, זה מדבר על הסרת חסמים, כדי שיוכלו לבוא השקעות זרות, גם פיננסיות, גם בעסקים. כן. ישראל היא דוגמה מצוינת לזה, בסך הכל. זה הבסיס של הניאו-ליברליזם.
כן, משהו גם קטן לגבי ההיסטוריה, זה שולט משנות ה-80, עוד התחיל מצ'ילה בכלל, שראו בה איזה פלא כלכלי, ואז גם מרגרט תאצ'ר, גם רונלד רייגן, אימצו את זה עוד משנות ה-80, ומאז זאת הגישה הכלכלית השולטת, לפחות בעולם המערבי, והיא רק הקצינה, אפשר להגיד, עד לימינו.
לפני שאנחנו מתחילים עם הממצאים של המחקר, משהו אתה רוצה להתייחס על האידיאולוגיה עצמה?
לא, אני בינתיים מחכה, כי כל זה בעיניי זה מספר.
אתה לא נראה נרגש כל כך.
מקבל בהכנעה את ה...
אתם אני רואה כל כך.
לא, זה האידיאולוגיה שהעולם מתנהל לפיה כבר כמה עשרות שנים. צריך להבין את ה...
אבל בתוך האידיאולוגיה הזאת יש כל כך הרבה שקר ו...
אוקיי, אז השקר מתחיל לצאת.
וגם עשרות שנים, זה השתנה משך עשרות שנים גם כן במשהו.
כלומר?
נפתחו הגבולות, אפשר לעשות טרייד בינלאומי, בכל מיני צורות, העסקים הגדולים הם נעשו בינלאומיים, סביב העולם נעשו הקרטלים למיניהם, והשינויים הם גדולים מאוד. גם כן שליטת ההון על השלטון, היא כבר היום כזאת שאיפה השלטון? שם למטה באיזה מקום. העיקר זה בעלי ההון.
ממשל תאגידי כזה.
כן,
כן, כן.
ואז...
זה טועה מאוד את
זה אפשר, זה מה שאפשר.
המודל הזה מאפשר את זה בעצם. אוקיי, עכשיו לגבי המחקר עצמו. אז קודם כל הם טוענים שיש שימוש יתר באידיאולוגיה. קרן המטבע הבינלאומית טוענת שיש שימוש יתר, ויש פופולריות יתר, מוגזמת, של המודל הניאו-ליברלי, שהוא לא מתאים לכל סיטואציה ולא לכל מדינה, ושמשתמשים בו יותר מדי. באופן ספציפי, הם מתכוונים שא', אין הוכחות שפתיחת הכלכלה לתנועות הון ובין מדינות, תומכת בצמיחה. להפך, הם אפילו בדקו, ומדינות שנפתחו לתנועות זרות, זה הכניס להם בעצם את העולם הגלובלי לתוך החצר האחורית שלהם.
כן.
ניקח את ישראל ב-2008, המשבר הכלכלי לא היה שייך אלינו. הוא קרה בגלל בועה פיננסית מטורפת וזדון בארצות הברית. אבל הוא הגיע גם לפה כי כבר אי אפשר היה לסגור את ישראל. אז זה אחד ההיבטים נניח של הממצאים, שהפתיחת הון, תנועות הון לא משרתת בהכרח את הצמיחה.
כן, גלים מגיעים לכל מקום.
נכון. אגב, לזה לא צריך ניאו-ליברליזם. זה אני חושב שגם חוכמת הקבלה יכולה בשקט להבין ולהסביר. העולם גלובלי אינטגרלי, אתה לא יכול לסגור את עצמך מפניו.
נכון. נכון. לא. המערכת היא כולה, אם היא פתוחה, פתוחה.
אוקיי. הדבר השני, הם מדברים על זה שהפחתת החוב בזמנים טובים, כמו שישראל נניח עושה בשש שנים האחרונות, אמורה להיות קרית ביטחון למצב של משבר. כלומר, נניח מדינה צברה לעצמה יחזיר החובות עם מצב של הטוב, ואז אם יש שנה או שנתיים קשות, היא אמורה להשתמש בכסף שהיא צברה, כדי איכשהו למתן את ההשפעות של המשבר.
איפה הכסף האלה?
שוב, חשוב לציין, אותו הקטנת חובות זה על חשבון הגדלת ההוצאות הציבוריות, כלומר על חשבון לתת קצבאות לאבטלה ולחדוריות וביטוח רפואי לכולם.
לא, אבל במקום זה אתה...
במקום זה אתה מחזיר חוב שהיה לך כלפי מדינות אחרות. אתה בעצם כאילו...
מה זה מדינות אחרות? למי אני מחזיר?
אתה לוקח הלוואות מארצות הברית, אתה לוקח הלוואות מאירופה, יש לך מה שנקרא דירוג אשראי, גם כמדינה, כמו כלפי בנק. אתה מחזיר את החובות האלה, אתה משאיר את היציבות, מה שנקרא, את הדירוג האשראי שלך, את היציבות שלך. ואז, כשיהיו מצבים קשים, יש לך מרחב תמרון. כלומר, זה הרציונל עכשיו, זה על חשבון לתת יותר, להגדיל הוצאות כלפי האזרחים. כאילו זה יש איזה עלות תועלת בתהליך הזה. אז הם מצאו שזה לא, התועלת מהקטנת החוב לא בהכרח גוברת על העלות שיש כתוצאה מהידוק החגורה סביב האזרחים.
כן.
וכמובן עוד מסקנה שלהם שאנחנו מכירים גם מעבר, אבל זה מתחזק במחקר הזה, היישום של המודל הזה מגדיל את אי השוויון. זה בהגדרה. והגדלת אי השוויון פוגעת בצמיחה. זה הנחה שהכלכלנים פעם לא היו אומרים אותה. היום קרן המטבע אומרת את זה. אי שוויון רע, לא מסיבות אתיות, לא מסיבות מוסריות, לא מאהבת האדם, אלא כקפיטליסט בריא. אי שוויון פוגע ביכולת לצרוך של רוב העם, ולכן פוגע בצמיחה.
נו כן, כי תלויים עכשיו בקונים.
נכון, נכון. זה ממצא בולט שלהם, ולכן בעצם הם טוענים שרוב המדינות, כולל ישראל, מגזימות בריסון התקציבי, בדיאטה התקציבית הזאת, כדי לקדש את העניין של החוב הלאומי ושל התחרות. ואפילו בנק ישראל היום גם כן פרסם הודעה, מחלקת המחקר של בנק ישראל מצטרפת בעצם לקרן המטבע, ואומרת שבאמת אנחנו הלכנו עם זה רחוק מדי, עם המודל הזה. עכשיו, מה ההמלצות שלהם? של הקהל המחקר נעשה לטובת ההמלצות. אז א', הם ממליצים, קרן המטבע הבינלאומית ממליצה לבצע חשיבה מחדש על המודל הנאו-ליברלי.
כן.
הוא לא מתאים לכל מצב, הוא לא מתאים לכל זמן. ולכן הם טוענים שלא צריך להתנהל לפי אמונות או אידיאולוגיות, אלא לפי מה שיש ראיות שמצליח.
כן.
מסקנה ראשונה שלהם.
No.
מסקנה שנייה זה שצריך לחשוב על שקובעי המדיניות צריכים להיות פתוחים לנושא של חלוקה מחדש. כלומר, לא להיות רק עסוקים באיך להגדיל את ההוגה הכלכלית, אלא גם באיך ההוגה הכלכלית מחולקת.
הטענות היו שהיה תמיד את הדיון הזה, זה שצריך הרי שיש יותר שוויון בין כולם, שפחות פערים, אז הרציונל של הגישה הזאת אמר, אם תגדיל את, עזוב עכשיו איך היא מתחלקת, תעבוד על הגדלת ההוגה, ואז יהיה יותר טוב לכולם. מה שאומרים זה הפוך, אם תדאג שההוגה תהיה יותר שוויונית, גם היא תהיה יותר גדולה. כלומר, יש פה איזה דינמיקה בין שני הדברים האלה.
טוב. שאלה ראשונה, אני כבר פוחד לשאול אותה לפי התגובות שלך עד עכשיו
למחקר.
אני מקבל כל הדברים האלה.
זה מה שרצינו לשאול.
זה השאלה הראשונה שלנו. כמדען, כמקובל, כחוקר של ההתפתחות של הרצון האנושי.
כן.
אתה מעריך מחקרים בתחום הכלכלה?
שקט. בשביל מה?
בשביל ללמוד על המציאות, על מה, המטרה של מחקר זה ללמוד על המציאות, להסיק מסקנות.
מי עושה את המחקר?
לא, מחקר באופן כללי, בין אם מדובר על גורם בעד,
לא, לא, זה לא, משנה? לא, 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 כי אני חושב שמחקר, אם זה לא מחקר מדעי, בטבע, תופעות הטבע, אז כל יתר המחקרים הם מאוד תלויים מגישה.
זה נכון.
מאידיאולוגיה. ממי שעושה אותו, למה הוא צריך להגיע, מה המגמה שלו בעצמו, האם הוא מבין באיזה סטייה הוא נמצא בעצמו, וכל הדברים האלה לכן הם מאוד יחסים. אני לא, ודאי שיש בהם איזה נתונים פה ושם קטנים שהם אומרים על איזה מגמה. אבל לייחס להם חשיבות רבה, אני לא יכול. אני רואה שבכל זאת כולם טועים, כולם מגיעים למשבר, פתאום יש כאלה משחקים שהם מאוד מלוכלכים, מצד אחד, מצד שני, מחוסר ידיעה מוחלט, מה שקורה באמת במערכת, כי הבעיה היא בכלכלה, שזה בניגוד לכל דבר אחר, שכלכלה זה קשר בין בני אדם, שצריך להיות לפי שליטת הטבע שבין בני אדם. אנחנו נמצאים איתך, אתה ואני, זה שני צורות הטבע. חלק, צורה מיוחדת אתה וצורה מיוחדת אני. ואנחנו בונים בינינו קשרים. ככה אני אתן לך וככה אתה תיתן לי. באספקת המזון וביגוד וכל הדברים שאנחנו צריכים לבהמה שלנו, וגם כן בתרבות, וגם כן בחינוך, וגם כן ברגשות, ובהכל. כל זה, זה נקרא כלכלה. לקלקל, כן? זה לספק אחד לשני. אז אתם מתעסקים בדבר מאוד חשוב שנמצא ביסודו של העולם, ומאוד קשור לחומת הקבלה, כי זה בעצם הנושא שלה. רק היא מתעסקת בזה במובן כולל, כללי, ורוצה להביא את זה בצורה למושלם. ואתם מגיעים לזה בצורה אגואיסטית, איך אנחנו יכולים כאן לסדר כך, שאנחנו, בוא נגיד כך, מה תעשה לך, מה תעשה אתה, אם מתוך המחקר שלה, יתברר לך שהמדינה שלך, שיש שם נגיד, 300 מיליון אנשים, נגיד, כמו בארצות הברית, יש לך מיותרים ב-100 מיליון. מהמחקר שלך שזה נובע כך. מה תעשה?
ברור שאתה לא יכול להוריד.
לא, זה ברור. לא ברור. זה לא ברור, זה כלכלה. מה זה?
כן, אבל זה לא גישה כלפי המחקר, אלא גישה כלפי יכולת היישום של המלצות המחקר. אנחנו מדברים ספציפית, היכולת היום, אתה בעצם כללת בתוך כלכלה את כל מה שנקרא מדעי החברה.
כי כלכלה זה קשר בין בני האדם, ולא בין כיס לכיס בלבד, כי יש כאן הרבה יותר נתונים שאתם לא, אם אתם לא לוקחים אותם בחשבון, אז כל המחקר שלכם לא שווה הרבה.
אז בוא ניקח, אז אוקיי.
בעיניי, אני נתתי לך הגדרה, בעיניי כלכלה זה מילוי. איך למלות את האדם בצורה הטובה ביותר, השלמה ביותר, זו הכלכלה.
אז זה בעצם, אוקיי, זה מה שמוגדר היום. בוא ניקח, אני הופך את השאלה ליותר רחבה קצת. בוא ניקח היום את כל התחום שנקרא מדעי החברה, כלכלה, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, שחוקר את היחסים בין בני אדם, מדעי התנהגות.
נגיד עכשיו,
כן.
רוצים לעשות עוד יום אחד חופש.
יום ראשון, נכון, פעם כן. בחודש, נכון? שבתון.
זה שייך לכלכלה.
כן.
מאיזה צד?
מצד הפריון, איזה הכנסות עוד.
צריכה. הכנסות.
לא רק, עוד הרבה.
צריכה.
נכון.
אבל כמה שזה ממלא אדם או לא ממלא אותו.
כי זה יש פסיכולוגיה.
לא. כלכלה בפסיכולוגיה לא יכולה להיות. כוח הקנייה, רצון לבלות, לקנות, לזוז וכן הלאה. זה הכל קשור. אתם תראו את כמה שאתם מוגבלים. ולכן אני אומר, על מחקר ששאלת אותי, על מחקר הכלכלי, אני לא יודע מה לענות. בעיניי זה סתם ככה.
כי הוא מסתכל רק על פרגמנט קטן.
כן, גם על זה הוא לא מסתכל נכון. כי הוא לא לוקח בחשבון כל התופעות האחרות.
אוקיי, דווקא יש תחום, ודאי שזה לא, יש פסיכולוגיה כלכלית, יודעים היום
טוב, ש... אז מה אתה רוצה ממני?
אז קיבלנו תשובה.
בוא ננסה להמשיך. קודם כן. כל, יש איזושהי חשיבות לזה שחוקר, מוטה, אגואיסטי, כמו החוקר הכלכלי הרגיל,
כן.
מתחיל איזשהו מחקר, ומסיים אותו בפוזיציה הפוכה ממה שהוא התחיל. כלומר, אני מעריך את היושרה, לכאורה, של אותם חוקרים, שיושבים בבית שבוער, ואומרים, הבית בוער, במקום להגיד, הכל בסדר.
כן, ברור. כן.
אז הממצאים של המחקר מפתיעים אותך?
לא מפתיעים אותי, אבל אני לא בטוח גם כן שהם קובעים את זה בצורה הנכונה. כי אף פעם החוקר לא נמצא באיזון הנכון. הוא צריך לאפס את עצמו לאפס. בכל המדידות שלו, שהוא עכשיו הולך למדוד את החברה, יחסים בחברה, לשקול את הבנקים ומקומות עבודה והאוכלוסייה ויכולת וכל וכל וכל. הוא אין לו את זה. ולכן כל מה שהוא חוקר זה איזה מגמה הוא יכול להראות לנו. אבל באמת, אני לא סומך עליהם בכלום. והעובדה שאנחנו עד היום הזה, כל הזמן טועים.
למרות שיש מחקרים שהם אמפיריים, ממש כלומר הולכים, בודקים, מודדים, לכאורה מחקרים יותר מדויקים מרק פסיכולוגים והתנהגותיים.
אבל בגלל שהם מקבלים רק חלק קטן מהנתונים, שאדם הוא לא אדם בלבד, יכולת שיחה, יכולת, זה בכלל, זה הכל כל כך קשור לכולם, לכן אני לא... אבל מה שיש, יש בינתיים, רק מה זה מביא לנו?
זהו, זאת השאלה שלנו. האם אתה, כמי שחוקר את ההתפתחות של הרצון האנושי ומבין את החוקיות החדשה, צופה של הממצאים כאלה של מחקר יהיו איזשהם השלכות מעשיות בפועל, או שהוא יישאר על הנייר?
אני לא יודע. אני לא חושב שכלכלנים יכולים לדבר על העתיד. דיברתי כאן עם אנשים גדולים בכלכלה על העתיד, והם לא הבינו אותי לגמרי. אמנם שהעתיד אחר כך התקיים כמו משבר 2008, ממש תוך כמה חודשים. אני לא חושב שכלכלה היום היא יכולה להפריד את עצמה מכל חיי האדם, מכל המכלול שאנחנו, זו הבעיה, זו הבעיה. הם חייבים להתחיל לעסוק במקצת בחוכמת הקבלה כדי ללמוד, לא לקבל את זה, אני לא אומר שאני לא אונס אף אחד, אבל ללמוד מה היא אומרת על העתיד העולם, על התפתחות העולם, על המגמות, על הכוח המפתח את העולם, האגו שלנו, על צורות האגו שמתפתחים, כי האגו כלפי, אם לפני 50 שנה חשבת שהאגו של האדם הוא יהיה יותר ויותר ויותר גדול מצורה לצורה חומרית, יותר ויותר, יותר מכוניות, יותר לכל אחד מטוס, יותר לכל אחד לא יודע מה, היום אתה רואה שזה משתנה, לא בכמות כמו שחשבת, אלא בצורה איכותית יותר. ואנשים רוצים דברים אחרים, שבהתאם לזה אתה רואה מי שחושב על זה, מה שאנשים יצטרכו יותר, אז הוא מרוויח. איזשהו ילד פותח לך פייסבוק ומגיע לכאלו הישגים בכלכלה. אתה מבין? זאת אומרת, זה כאן צריכים לראות לאן העולם נוטה. ולכן אני חושב שחייבים לחבר את הכלכלה לחוכמת הקבלה, כי באמת חוכמת הקבלה בעצמה היא כולה הכלכלה. איך למלות את האדם. לכן נקראת חוכמת הקבלה, איך לקבל בצורה אידיאלית, נכונה. אז...
זו הסיבה שמקובלים עוסקים בה? כי אנחנו מדי פעם שואלים את עצמנו, כל פעם מחדש, אנחנו רואים שבעל הסולם כותב, לא רק כתבי דור אחרון בכלל, וגם אתה מרבה לעסוק בזה, זה החשיבות של הכלכלה מבחינת חוכמת הקבלה?
חשיבות של הכלכלה זה בעצם להראות לאנשים שכלכלה שהיא מתעסקת רק במילוי האגואיסטי, בצורה מאוד פשוטה כזאת, מאוד צרה, שהיא תסביר לבני אדם שבאמת לא הלחם לבדו חי אדם, שאנחנו צריכים למלות את עצמנו בכל מיני צורות, וחוכמת הכלכלה לא מתעסקת בזה כל כך, כן? במה למלות את האדם חוץ מהכסף, ממש מטבעות, ושאנחנו צריכים לעבור, במיוחד בזמננו, לשיטת המדידה אחרת ולמחקר אחר. כי האדם דורש הרבה יותר. תראה, הוא רוצה לעבור למריחואנה, לא אכפת לו. עזוב את המכוניות, עזוב את הביתים, עזוב את הביטחונות, עזוב את התוכניות שלך שאתה רוצה לקשור אותו לבנק, הוא לא רוצה לקשור לבנק. הוא רוצה לקשור אותו לשיח, לקחת משם קצת וזהו.
יש לזה גם תעשייה אדירה של מיליארדים.
זה אתה סופר את התעשייה, אבל האדם בעצמו הוא ככה. לכן השאלה היא, האם זה לא מדי צר הופך להיות אצלנו? כי הרצון של האדם הוא מסתובב מצורות שהיו קשורות למילוי הגשמי בלבד, אוכל מין משפחה, כן? הוא מתחיל להיות נוטה כבר למילוי יותר פנימי, סיפוק פנימי יותר, עם עניין מטרת החיים, מהות החיים וכן הלאה. ולכן חוכמת הכלכלה, כמו חוכמת הקבלה, היא צריכה לחשוב על זה. כי זה באמת, זה עתידה. זו עתידה. איך למלות את האדם, לא על ידי תוכניות בבנקים וכל מיני גישות כאלו, אלא גם כן איך אנחנו מקבלים בחשבון דרישה של האדם למילוי כללי. ואם אנחנו נוכל גם לזה להביא חשבון מדויק, אז אנחנו מקבלים חוכמת הקבלה במקום חוכמת הכלכלה. אני בעד במחקר, אבל בואו נעשה מחקר כזה שאנחנו נראה במחקר שאנחנו לא מסוגלים להסתפק בו, אם אנחנו עושים אותו לפי הנתונים הרגילים היום.
מה צריכה להיות הוצאה רצויה של מחקר?
שאנחנו נראה לאנשי כלכלה, לביזנס, לכולם, שהיום אם אנחנו עוסקים במילוי אוכלוסיית העולם, סך הכל כלכלה, איך אנחנו נמלא אותם כדי בעצמנו להרוויח, וכמה שיותר נספק להם, כמה שיותר להרוויח, כן? זה בעצם העניין.
כן.
אז איך אנחנו נעשה את זה בצורה, אבל בצורה אינטגרלית, שאנחנו נספק להם הכל מה שהם צריכים, ומכל זה נעשה עסק הכי טוב, הכי אופטימלי.
ואיך נקשור את זה למילוי פנימי?
זה יהיה המילוי הפנימי, ששם יהיה גם תרבות וגם חינוך וגם תשוקות האדם, כי אוכל מין משפחה, כסף, כבוד, מושכלות, היום זה כבר לא מספיק.
מה שאתה אומר לספק את העולם, זה לא רק באוכל, בבגדים, אלא במילוי פנימי.
הכל מה שנובע מרצון של האדם של היום. תקח את זה ככלי שאותו צריך לספק. זה הכלכלה האמיתית. לא להצטמצם כלפי משהו שהיום זה כבר... זה כמו שכסף הפכו להיות היום לפלסטיק. כן. שזה כבר לא מטבעות ולא שטרות. אז גם זה צריך להיות כבר קצת יותר כללי.
טוב, נכנסנו לאולפן עם איזשהו מחקר פורץ דרך. הסתבר לנו שהוא סערה בקוס מים.
תעשו מחקר הבא שהוא יפרוץ דרך.
נקווה, בתוכניות הבאות. תודה רבה לרב דוקטור מיכאל לייטמן.
שירגישו כלכלנים שחסר להם עוד שטח מאוד גדול לקחת בחשבון של הכלכלה. לצרף בזה כל החיי האדם. שאתה מספק לו איזשהו סיפוק נפשי. זה לא כלכלה? תנסו למדוד את זה. איזשהו סיפוק בחינוך. זה, מה זה? זה לילדים שלו. סיפוק בנופש. אתם עושים את זה, אבל רק בצורה מאוד חדה.
כן, זה מתחלק לתחומים אחרים. זה בפסיכולוגיה עושים, וזה בחינוך. כל אחד יש לו תא.
אבל אם אתה תסתכל על זה בצורה כללית, אתה תגלה כאן ים ענק של... אתה לא פייסבוק תפתח לעצמך. אתה תפתח כאן גישה חדשה לגמרי. ומה זה? אתה תהיה איש השולט בעולם.
כמו איזה חוג משולב של כל המקצועות היום, ש... כן. כל אחד מחלק את עצמו, אני מפה עד לפה, אני מפה עד לפה, אני מפה עד לפה.
כן, כי מה עושה אותו מרק הזה?
צוקרברג.
כן, צוקרברג. מה הוא עשה? ראה את החיסרון שאם אני אמלא אותו, זהו. ואתה תראה חיסרונות הרבה יותר גדולים, רחבים, שכולם ירצו. זה מה זה? זה כמה מיליארדים, זה כל ההון שבעולם יהיה לך.
יש נקודה, חיסרון אחד ספציפית שאפשר היום לבדוק אותו, שזה תמיד יצטרך להיות גם זה וגם זה וגם זה וגם זה וגם זה.
חיסרון הכללי של בני האדם היום, תבדקו חיסרונות הכלליות, זה המחקר. חיסרונות של בני האדם, תראו חיסרונות שהכלכלה לא מממשת אותם בגישה ישירה.
כיום.
כיום, ותראו עד כמה שאתם יכולים לגשת ולממש את זה. שם זה המיליארדים שלך.
טוב, בואו נתחיל לעבוד על מיליארדים, גיא. תודה רבה לרב דוקטור מיכאל לייטמן, תודה גיא.
קחו אותי פשוט כשותף.
אתה כותב ראשון במאמר.
תודה רבה לכם צופים יקרים, ונתראה בפרק הבא, להתראות.